אני חושבת שכל ילד צריך לדעת שהוא נס. כל לידה היא נס. בטח ובטח לידה שיוצאת כמו שצריך, ובטח לידה שעשויה הייתה להיות אחרת, ואימא שלי נוהגת לספר לנו את סיפור הלידה שלנו. כל יום הולדת, יושבים, והיא מספרת את סיפור הלידה של כל אחד מילדיה, ועכשיו זה עבר לנכדים. כל נכד ביום הולדת שלו, אימא שלי מספרת את סיפור הלידה מזווית הראייה שלה.
שלום לכם. אנחנו עם פרק נוסף של בייבי סטורי, פודקאסט סיפורי הלידה מבית היוצר של סטורי. נסו להיזכר כמה פעמים סיפרתם את הסיפור על הלידה של הבן או של הבת שלכם, וכמה פעמים יצא לכם לשמוע את כל הפרטים על היום שבו אתם בעצמכם באתם לאוויר העולם? בפרק הזה אנחנו עם הסיפור של הדס וילף, שבמשפחה שלה, בכל יום הולדת, כל שנה ושנה, חוזרים להתחלה ומספרים את סיפור הלידה. הדס בחרה לספר לנו על שלוש הלידות שחוותה, שהן בעצם סיפור לידה אחד, סיפור הלידה של משפחת וילף.
אז אני הדס וילף, ואני מאמנת אישית, ואני נשואה לגונן, 20 שנה. יש לנו שלושה ילדים, הבחורה שלנו היא נועה, שנולדה בשנת 2000, בת 17, אורי, שנולד ב-2004 והוא בן 13, והילד שהיא בת 10 וחצי ונולדה ב-2007. נועה ב-י"ב, מתנדבת במד"א, שממלא את כל עולמה, היא כמעט לא נוכחת, אבל ילדה בת 17 וזה בסדר וזה נורמלי. אורי בורי החמודי, תלמיד כיתה ח', מלא חברים, עד השנה הוא היה בצופים, הוא שחקן כדורעף, פועל כפר סבא. והילד היא כיתה ה', מאובחנת כמחוננת, פעם בשבוע לומדת בבית ספר אחר בתוכנית של מחוננים, ילדה מאוד מאוד מיוחדת, מגיל שנתיים קוראת שתי שפות, והיא רוקדת והיא מנגנת בחליל, והיא הולכת לנוער עובד, והיא מציירת, ובית. אחרי שנתיים לימודים באוניברסיטת חיפה, עברנו לכפר סבא, אני ירושלית במקור, עברנו לפה כי גוננו כפר סבאי, ובחרנו לגור מול באותה שכונה של ההורים של בעלי, ומהר מאוד נכנסתי להיריון. הגענו באוגוסט, בדצמבר כבר, ממש תוך חודש, חודשיים נכנסנו להיריון. ידעתי מיד שזו בת, עוד לפני כל בדיקה אפשרית, היה לי ברור שזה בת, והיה לנו ברור שזה נועה. אז בכלל לא היה דיסקוס על הנושא. קודם כל, ההיריון היה נהדר, ממש. עבדתי במרץ, כאמור תפקיד צבאי, שבוע 42, שעברנו את יולי-אוגוסט ב-8-9, עשינו קורס הכנה ללידה אצל מישהי שדוגלת בלידה טבעית, אבל לא בלחץ. אמרתי, אני אנסה, בלי אפידורל, אם אני אצליח יופי, אם לא, לא קרה שום דבר, זה לא ש... אמרתי, אני אנסה. אם הולך, הולך, לא הולך, לא הולך. שבוע אחרון כבר הייתי בבית, כי זה הריון עודף וכל הזמן. עוד בדיקה ועוד בדיקה, וכבר באמת... ידענו שנלד במאיר, שבוע... התחילו צירים ביום שני בערב, וילדתי ביום שישי אחר הצהריים. כשצירים זה כל 8 דקות כזה, כל הזמן, במשך 3 ימים. גילים לבית חולים, אין פתיחה, לכי הביתה, תחזרי מחר, כזה מין. כשביום שישי בצהריים כבר היה ברור שזה משהו אחר, הגענו לחדר לידה, בדיוק פתחו את החדרים הטבעיים, אמא שלי הגיעה, אמא שלי הייתה נוכחת. העברתי חלק גדול מהצירים בג'קוזי, ואז העלו אותי למיטה והתחילו צירי לחץ. ושמעתי מישהי שהיא צורחת נורא, ולקח זמן עד שהבנתי שזו אני שצורחת, כי ממש ככה, הייתה לי מילדת שאנטיפטית כזו לא נעימה, זכרתי שמה שיש לה 4 בנים, ניהלה שיחות עם אמא שלי, אבל איכשהו לא היה שם החיבור, ואז נועה נולדה, כאילו, צירי לחץ ככה משמעותיים, ומיד שמו אותה עליי, ואמרנו, הסיפור שאמא שלי מספר את זה מיד, שראינו אותה, אמרנו, גונן היה כמובן נוכח, אם את תסתכלי, תכיר זאת נועה, מהר מאוד, זה היה ברור. וכמה שעות אחר כך, או כמה דקות, אני יודעת, שאלתי את אמא שלי, למה מרחת לי כל הזמן את העקבים? זה מה שכשהיא ילדה, היא כל כך שפשפה עם הרגליים, שהיו לה ממש שפשופים בכפות הרגליים, היא פחדה ש... ואז הרמתי לה את המרפקים ואמרתי, כאלה, כי לי היו במרפקים. וזו הייתה נועה. והתחילו החיים, כמשפחה, והיה נהדה. ואז רצינו שהוא יגיע, הוא לא כל כך בא, כך המון זמן. ואז נכנס התסכול של הרב, אבל אמנם נכנסנו אותו חודש, למה פתאום זה לוקח כל כך הרבה זמן, ועוד חודש, ועוד חודש, ועוד חודש, ואחרי שנה הלכנו, התחלנו בדיקות ועניינים וטיפולים, הכל התקין. זה נקרא עקרות משנית. קוראים לזה עקרות משנית שזה מגיע בהיריון שני, ואף אחד לא יודע למה, כאילו אין שום סיבה. ערב ראש השנה, זריקה, ובאותו לילה הוא נקלט, וכך שנה וחצי סך הכל כל התהליך. תוך שבועיים אמרתי לעצמני בהיריון, וזה בת, ולמחרת קמתי ואמרתי, מה פתאום בת זה בן? וזה יהיה אורי, כאילו היה לי ברור. והיה הריון מופלא קצת כאבי גב, אבל פרט לזה, ממש על מי מנוחות. מה שכן הוא היה בעכוז, והוא היה גדול. זאת אומרת, נועה נולדה 3,550, והוא ככה כל הערכת משקל אמרו שהוא גודל וגודל וגודל. בסביב שבוע 36 הלכנו שוב, התייעצתי, כאילו, עכוז, מה עושים, מה עושים? התחלנו לחשוב על היפוך ועל דיקור ועל... ואותה אישה נפלאה שעשתה לנו את קורס הכנה ללידה, היא גם הייתה אחר כך היועצת הנקה שלי, אחר כך עשית חוג של אמהות ותינוקות בתנועה, אמרה לי, תקשיבי, דברי אליו, דברי איתו, כנסי לאמבטיה. בשלב הזה כבר הופתרסו את אמבטיות. דברי איתו, תבקשי ממש להתהפך במקום שהתחילו כל מיני תהליכים. וקבענו עם הרופא שעשית סקירות במוצאי שבת. יום שישי בלילה נכנסתי לאמבטיה, דיברתי אליו. למחרת במוצאי שבת הרצו לרופא כבר היה הפוך. אמרתי לו, אני ממש זוכרת, נכנסתי לאמבטיה, דקתי נר. אמרתי לו, תקשיב, בוא תהיה חמוד ותהיה לטוב. ואנחנו לא רוצים להגיע לשם. כאילו, אנחנו יודעים ללדת בלי הפידורן, זה יותר נחמד. בוא תהיה נחמד ותתהפך. ממש ברמה הזאת לטפתי אותו. לא זוכרת שהרגשתי שהוא יתהפך. הם זזו שלושתם מאוד חזק בבטן, אבל לא הרגשתי התהפכות, ובכל זאת הוא כבר היה די גדול. והוא במחרת היה הפוך. וגם עבדתי עד הרגע האחרון, אני זוכרת שביום רביעי בערב הלכתי לאיזו הליכה, ופתאום הייתה איזו תנועה כזאת, אמרתי, וואו, מה אתה רוצה? כאילו, אוקיי, אני מבינה, אתה אולי לא רוצה שאני אלך. גם, 39 פלוס משהו, כאילו, סבבה לגמרי. כאילו, שישי בבוקר, שש בבוקר ציר, ארתי תגונן, אמרתי לו, נראה לי שמגיע משהו, 6:10 הוציר, אמרתי לו, בוא נעיר את נועה, תיקח אותה לגן. נסענו למאיר, ואז במאיר אמרו לי, תקשיב, יש לך עוד קצת זמן. את בכיוון, אבל תיקח עוד כמה שעות, לכי, תסתובבי, תחזרי. חזרתי הביתה, תיגנתי שניצלים. בסביבות 2:30 חזרנו לבית החולים, הודענו לאמא שלי, היא הגיעה, שוב לחדר עם הג'קוזי. פשוט הייתי בג'קוזי. כאילו, לא חיברו למוניטור, לא שום דבר, ממש היה רגוע וסבבה. אני זוכרת שיחות שניהלתי עם אמא שלי, חמתי הגיעה, אחותי הגיעה, כזה נכנסו, יצאו, נכנסו, יצאו. ובאיזשהו שלב, המיילדת אמרה לי, אני רוצה לבדוק אותך. והייתה לי מיילד מקסימה, 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 נהדרת. אמרתי, אני רוצה לבדוק אותך. אמרתי, אוקיי, אני עולה למיטה, ואני ראיתי את הכדור פיזיו, שאותו, עליו ישבתי שעות בחדר עם נועה. אמרתי לה, אני רוצה לכדור, היא אומרת לי, שנייה, אני בודקת אותך ונרד לכדור, פה צריכה להישאר בשכיבה, ואז היא בדקה ואמרה, לא, את יולדת עכשיו. ושני צירי לחץ והיה בחוץ, 3,990. ביום שישי, ב5:30 אחר הצהריים, בדיוק מונוע. והמיילדת מהממת מקסימה, ואז היא אומרת, המיילדת לאמא שלי, אני זוכרת אותך מהילדה הקודמת. זו הייתה אותה המיילדת, תמי, פשוט עם 4 בנים, היא פשוט הסתפרה או משהו כזה, ואני מניחה ש... היא הרבה, אתה הרבה יותר נחמדה ונעימה, כי אני הייתי הרבה יותר נחמדה ונעימה, וזה הייתה לידה מופלאה.
אחרי הלידה של נועה הבכורה ושל אורי, הגבר של הבית, הגיעה הילד. ומסיפור הלידה שלה, אפשר ללמוד שגם כשהכל מחושב ומתוכנן, יש הרבה הפתעות.
ואז הגיעה הילד, שעשתה ממוצע, נכנסנו לדון תוך 10 חודשים. כאילו, אמרנו, נחכה, אם עד שנה לא נצליח, נעשה איזו התערבות, אבל 10 חודשים. אני עדיין הייתי בצבא, וזה לחלוטין נראה כאילו אני ממשיכה, וכבר הייתי, התחלתי תהליך של מרכז הערכה לסעלים, קידום, ומתחיל ההיריון, והכל סבבה, והכל בסדר, ובדיקות, וקצת קרחצת, בכל זאת אני כבר קצת יותר מבוגרת וקצת זה, אבל באמת סביר לחלוטין, ובאיזשהו שלב גונן אומר לי, שהציעו לו תפקיד בסן פרנסיסקו. אני עם קריירה פה, התלבטות מאוד מאוד גדולה, ובסופו של דבר, אחרי באמת שיקולים הכנו לכאן, החלטנו שאנחנו הולכים על זה. ואני זוכרת איזה ערב אחד, היינו צריכים להגיש בקשות לויזה, לויזת עבודה, ואתה צריך, ואנחנו יודעים שיהיו שלושה ילדים, אבל אין לנו לא תאריך לידה, ולא שם, ולא שם, וחייבים עד תאריך מסוים להגיש, כדי שזה יתכנס לתוקף בשנה הרלוונטית. 12 בלילה, כזה, לפני שהוא מתחלף התאריך, אנחנו צריכים, אומרים, טוב, זה בת, צריכים לקבוע תאריך, לקבוע שם לפחות, אם לא תאריך, אז שם. והתלבטנו בין יעל לילד, והסתכלנו אחד לשני ואמרנו, יעל, 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 נורא קשה להגיד. הילד, בדיעבד גם הילד, מאוד קשה להגיד בקליפורניה. קיבלת השם לפני שהיא נולדה. כן, איפשהו בסביבות מרץ כבר. היא נולדה במאי. ואז היו שני אינצידנטים מעניינים בהיריון הזה. זה התחיל בזה שהיה לי תור להערכת משקל. בגלל שהייתי בצבא, אז הייתי הולכת למרפאה הצבאית, כל הטיפול, כל המעקב שם. ואת הבדיקות יותר משמעותיות עושים באיכילוב. הגעתי בבוקר, זה היה יום חמישי. הגעתי בבוקר לרופא, נתן לי הפניה להערכת משקל לאותו היום, ואמרתי לו, תגיד, אם במקרה נחשפתי לילד עם אבבות רוח, אז הוא מסתכל עליי ואומר לי, מה? אמרת לו, כן, הבן של אחותי היה אצלנו אתמול, ואני חושבת שאולי יש לו אבבות רוח. הוא אומר לי, אז את חייבת עכשיו, עכשיו, עכשיו. לא, אבל זה שליש שלישי כבר, כאילו, מה? הוא אומר לי, לא, דמת זה מסוכן שליש ראשון. הבבועות זה מסוכן שלי שלישי. חייבת לבדוק, קודם כל, אומר לי, היה לך? לא היה לי. לא הייתה לי אף מחת ילדים. ואמא שלי מאוד ניסתה להדביק אותי, כלום, 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 כלום. לא אדמת, לא הבבועות, לא חזרת, לא חצב, שום דבר. את עולה עכשיו לפקד המרפאה, ואומרת שאת צריכה עכשיו להיבדק אם יש לך נוגדנים לבריצלה. זה השם המקצועי של הבבועות. עליתי למעלה, רופאה מדהימה. רופאה משפחה צבאית, אבל עד היום הרופאה הכי טובה שנתקלתי בה. היא מסתכלת על השעון, אומרת, טוב, הדמים מהמעבדה כבר הלכו, את הולכת עכשיו, עכשיו, בזה הרגע, לתל השומר, למעבדה וירולוגית המרכזית של מדינת ישראל, ושיבדקו עוד היום, כי את חייבת, אם אין לך, לקבל חיסון חי מוחלש, תוך 72 שעות מרגע חשיפה. עשיתי לתל השומר, אמרתי טלפון לבוס שלי, אמרתי לו, תקשיב, אני לא יודעת כמה אני מגיעה במשרד, אבל עשיתי לתל השומר, אני נוצאת מתל השומר, אומרת ללבורנטית שם, אני מודיעה לך עד שתיים. אם הוא שמעת מני עד שתיים, סימן שאת בסדר, אבל אני כנראה בכל מקרה אתקשר להגיד לך. אוקיי. חוזרת למשרד, הגעתי למשרד, עבדתי שעה, נוסעת לאיכילוב להערכת משקל. בהערכת משקל יש מתונים בלתי סבירים בעליל של גודל, גדולה מדי, קטנה מדי, הפוכה. כל הרעיון הזה התהפכה ראש בטן, ראש בטן. וזה רגע הייתי והרגשתי, כאילו, השתולה לי בבטן, חבל על הזמן. ואני ממש זוכרת, יוצאת מאיכילוב, מסתכלת על השעון, 1:58, אומרת, סבבה, הכל בסדר, 1:59, טלפון. אין לך, את חייבת לקבל עכשיו את החיסון. אני חוזרת למרפאה בקריה, אומרת לי דוקטור אביבית גולן, טוב, שבי, עכשיו אנחנו מארגנים לך את החיסון, כי סתם שזה הרבה יותר מורכב, זה יקר, זה כל מיני צריך אישורים מיוחדים. התחילה טלפונים, ראש ענף ככה, קרפר כזה, קרפר אחר, משיגה לי אישורים, ואני נוסעת, הולכת לאיכילוב, גשם, מבול, תוך כדי שהם אומרים, לא להתקרב לבתי חולים, כי יש חיידקים טורפים במיונים, ואני בחודש ככה וזה, נכנסת למיון, אומרת, יש לי חמש אחר צהריים, החלפת משמרות בין רופאים, רופא אומר לי, אוקיי, חכי שנייה, אני מתחיל טלפונים, טלפון לרוקח של בית החולים, לוודא שיש, אומר לי, יש לי פה אישה בריון, צריך וזהו, הוא אומר, כן, אבל אתה חייב אישור של מנהלן ראשי, זה כי זה עוד תואפות של תרופה, משיג מנהלן תורה, הכל טלפונים של שעות, עד ש... ואז הוא אומר לי, שבי בחוץ, אני דואג לך, השיג את כל האישורים, שזה יתרון מאוד גדול, כי אני בצבא, אז יש גם כישהו כיסוי, אני לא בטוחה שקופת חולים היו משלמים את זה. ואז הוא מתקשר חזר לרוקח, הוא אומר לי, כמה את שוקלת? אני אומרת לו, 90. גם הרעיון גדול, אני גם גדולה, גם תינוקת גדולה. אומר הרוקח, אין לי כזאת כמות, זה הולך פר משקל. אומר לי, אין לי כזאת כמות. אומר הרופא, אז תדאג שיהיה, תארגן. אומר, לא, תשלח אותה הביתה. אומר, אני לא שלח אותה הביתה, כי יש לה עכשיו את האישורים, היא חייבת את זה תוך 72 שעות. יש לה אולי ילד חולה בבית, בדיעבד הבן שלי נדבק. היא עכשיו, שלח אותי, אומר לי, את יוצאת מהמיון, לך את עושה דברים אחרים, תחזרי. בסופה הגדולה הגיע אופנוען מבית חולים לניאדו, הביאו את המנה כמו בחומר, כזה, איברים להשתלה, כזה בקירור. 21:00 הגיעה התרופה, החיסון, ואז הוא, בזה לא נגמרה הסאגה. גונן בחול כמובן, הוא תמיד בחול בקטעים הקריטיים, ואז הוא לוקח אחות לידו, ואומר, את נצמדת אליי עכשיו. הוא פותח את הדף גיליון של איך נותנים את התרופה הזאת, וקורא אותה בעברית, באנגלית ובערבית, כדי להבין מה הוא צריך לעשות. כשהם חיברו אותי למיטה, ל-EKG ולמוניטור, זה המקום היחד שנלחצתי. כי מסתבר, אמרתי לו, מה הקטע? והם הכינו מזרק אדרנלין עם מחט קרדיולוגית. אמרתי לו, מה? הוא אומר, יש לי תופעות לוואי, יכול להיות שקבית דום לב. כאילו, בקטנה, מחיסון של רבות, כי זה חי מוחלש וכל מיני כאלה מין. הוא אומר, זה IV, זה לווריד, ואנחנו מתחילים דריפ של טיפה בחצי דקה. אמרתי לו, תאשפז אותי כבר, כאילו זה שעות פה. הוא אומר לי, לא, אם תוך 20 דקות הכל בסדר ולא קיבל דום לב, אנחנו מריצים את זה ואתי בחוץ תוך שעה. וכך היה, קיבלתי את החיסון, הכל טוב יפה. חזרתי הביתה, היה 11-12 בלילה, משהו כזה. שבועיים אחר כך, כבר ידענו שאנחנו עושים לחול. קניתי בגדים חדשים, כי היו לנו כל מיני הורים שידעתי שאני צריכה. בהיריון שלישי אתה לא קונה בגדי הריון חדשים. אבל הלכתי, השקעתי איזה, הייתי ברמי לי אז, איזה 2-3 חולצות. בצהריים הלכתי לחפש מורים לאנגלית לנועה, כי ידעתי שהיא צריכה משהו לדעת כבר. ונסעתי לרעננה, ואיפה שהיה את הסניף של הברלט, שהלכתי לברר פרטים, היה למטה סופר פארם, אמרתי, שבוע 32, אני כבר עושה קניות ללידה, כאילו, כל מה שצריך, שיהיה. ובערב היינו אמורים לצאת עם חברים, משקמו את הילדים נשאר, הכל טוב ויפה, אני מרגישה מעולה, ואני הולכת להתקלח, ואני נכנס למקלחת ובית מטבחיים עם דימומים של כאילו, ואני זוכרת שההליכה הכי ארוכה בחיים שלי היה מהחדר שינה שלנו, מהבתיה לחדר עבודה, להגיד לגונן עכשיו למיון. קפצנו סבא, אמרתי, זה מאוד נוח שהם גרים קרוב. רצנו למיון, קיבלה אותנו האחות, אמרת לי, מה? אני מראה לה, אמרת לי, בואי. וקוראת לדוקטור שביט, דוקטור צעיר, נחמד. היא אומרת לו, דוקטור, אני יודעת שהפרוטוקול אומר קודם מוניטור, אחר כך זה, אחר כך זה, ואז לקרוא לרופא, אבל אני חושבת שאתה צריך לראות אותה. הוא אמר, צודקת ב-100%. מוניטור, אולטרסאונד עניינים, היפרדות שליה. אבל, הם קוראו לזה שולית, זאת אומרת, לא קריטי. יחד עם זאת, מיד הפרוטוקול אומר זריקות להבשלת ריאות, וחדר לידה. קודם כל, תכנסי לחדר לידה, ואני, חדר לידה, אני גונן, אומרת, אבל קניתי בגדים חדשים ללידה, להיריון, אני לא אספיק ללבוש אותם. ואיזה מזל שעשיתי היום את הקניות שלה, כזה מין. ולאט לאט נרגע. נרגע דימום, נרגע, הרגשתי מצוין. הכל היה סבבה, המוניטור היה סבבה, הכל היה טוב ויפה. ואחרי 3 ימים שלחו אותי הביתה. נועה עד היום זוכרת לי את זה כטראומה, כי הבטחנו לקחת אותה לחרמון, הייתה בכיתה א', ולא ממש נסענו לחרמון באותו יום, אז היא זוכרת לי את זה שהילד חייבת לנסיע לחרמון. ואז הייתי עוד שבוע בבית, ואמרו, זה לא שמירת הריון, אבל תורידי קצת. כאילו, תעבדי כל יום עד אחת כזה. עכשיו, אני ב3 מתחילה משמרת שנייה, אין לי... אבל בסדר, כולם הבינו. והייתי במעקב. כל אולטרסאונד, ראש עקוז, ראש עקוז. ואומרים לי, מאוד גדולה, והגודל ראש לא מתאים לגודל בית, מלא סביב זה וזה. הלכתי עוד פעם למומחה שלי, האולטרסאניסט, אמר, הכל בסדר. אני מסתכל, אני רואה, כן, היא גדולה, בדקו שוב סכרת, כן, אבל הכל נורמלי. זאת אומרת, תינוקת גדולה, אבל נראית סבבה. ואז מגיע שבוע 39, והיה לי יום קודם, יום מאוד אינטנסיבי בעבודה, נשארתי יותר מאוחר, שיחות, איזה גורם בינלאומי מאוד גדול. וכל בוקר הייתי ככה, מרגישה אותה כמה, היא הייתה משתוללת כמה, ואז כמה. ואני שוכב במיטה, שעוד מצלצל, ואני לא מרגישה אותה. והיא לא זזה, אני מחכה, או עוברת לצד שמאל, כל מה שאומרים, ואז מרגישה מן איזה משהו כליל כזה ש... אמרתי, אוקיי, סבבה, הכל טוב. הולכת לעבודה, אנחנו משפחה שמאוד אוהבת היסטוריה וארכיאולוגיה, באותו יום פרסמו שמצאו את הקבר של הורדוס. וזה אצלו במשפחה כאילו ש... וואו, כזה, אז התקשרתי בשבוע בוקר לסבתא שלי ולאמא שלי, תקשיבי, מצאו את הקבר של הורדוס, זה ככה, ככה פתחנו את היום. אמא שלי במשך חודשים אמרה לי, רק לא ביום רביעי השמיני לחודש, כי אני מדריכה טיולים באותו יום, ואני לא יכולה לבטל את זה. אז בבקשה לא בשמיני לחודש, זה כמובן היה יום רביעי השמיני לחודש. ואני ממשיכה את היום שלי, הוא די רגוע, והילדה לא זזה. לא זזה. יוצאת מהמשרד בערך באחת, לוקחת את הגדולה לשיעור אנגלית, שכבר מצאתי מורה, ואין תנועות ואין שום דבר. אז אמרתי, אני אוכל משהו, ירדתי על חבילת מרשמלו, אז היא זזה קצת. סבבה, חזרנו הביתה, ובסביבות 5-6 אבא שלי בא. ואני לא רגועה. אני אומרת לו, תקשיב, אבא, תשאר עם הקטנים, עם הגדולים, תשאר עם הילדים, אני יודעת מה זה היה, אני קופצת שנייה למיון. משהו לא מסתדר, אני רק רוצה להירגע. ונסעתי עם הרכב הצבאי, כאילו, שאף אחד לא יכול לנהוג בחזרה, כי רק אני מותר לנהוג בו. ולקחתי את התיק, וכבר אמרתי לגונן שאני הולכת, הוא יפגוש אותי שם, ואנחנו מגיעים איזה דוקטור שביט, אותו הבחור שהיה קודם, אנחנו החוקים, והוא מתחיל עם סדרת בדיקות, מוניטור תקין, אולטרסאונד בסדר, והוא אומר לי, אבל אני סומך עלייך כאימא, שזה משהו שלא הרבה רופאים אומרים, שמאוד מצא חן ביניי, אומר לי, תראי, יש משהו שעושים בז, עושים כזה זרם חשמלי, לראות אם הילד זז. אז זה זז, הטיפ עליהם. הוא אומר לי, אבל תקשיבי, תרדי תאכלי משהו, קטנצ'יק, תחזרי, נראה מה קורה. עכשיו, לי אומרים לרדת לאכול משהו, הראתי הלפה. כאילו, אשכרה, הלפה, ופחית קולה. ואז עליתי חזרה, ואמרתי לו, עכשיו אני ממש בלחץ, כי היא לא הגיבה לסוכר. והיא ילדה שהייתה משתוללת. אז הוא מתחיל לו בדיקה, ואומר, רגע, בואי נבדוק. וככה הוא מכניס יד, ואומר, תשמעי, יש מחיקה 80%, פתיחה שתי אצבעות, אני משאיר אותך. ומכניסים אותי לחדר לידה, אומרים, יאללה, מתחילים זירוז. אז כבר היה ברור שבלי הפידורל זה לא יהיה, כי עם פיטוצין וכזה מין וזה. אמא שלי כבר הגיעה, סיימה את הסיור, אמרה לי, תודה, עשיתי את השמיני לחודש, מעולה, ואז הגיעה. וכל הזמן הם בודקים אותי. כל הזמן. לא עזבו אותי שני הרופאים, ומתחיל להצטרף. וזה תוך שנייה צעירים היסטריים, זה לא ככה מתגבר לאט לאט. והפרופסור ככה מכניס יד ובודק, והוא אומר, טוב, היא די גבוהה, בוא נחכה עוד 10 דקות, שני צעירים טובים, נפקע את המים, נתחיל לידה. סבבה. ואני באיזשהו שלב, שואל אותם, תגידו, אתם כבר חושבים על קיסרי? אז אומרים, כן, אנחנו כבר חושבים על קיסרי, כאילו. ואז הוא דוחף יד פנימה, עוד פעם, עבוד שני צעירים, 10 דקות, ואז בשלב הזה כבר לא הסתכל עליי, הוא הסתכל על הרופא השני ועל הצוות, ואמר, אוקיי, יש פה או חבל טבור או יד. ניתוח עכשיו. הסתכלת עליי המילדת, אומרת לי, אני מצטעת, אנחנו הולכים להתנפל עלייך. ככה במילים האלה, תוך 7 דקות, גילוח, צחצוח, החלפה של הבגדים, הורדת הגילים, תכשיטים, עניינים וזה, תוך 7 דקות הייתי בחדר ניתוח, ואני כזה עוד אומרת להם, תגידו, אולי המילדת תמי נמצאת היום, היא הייתה בשתי הלידות הקודמות שלי, אומרים לי, כן, והיא איתך בחדר ניתוח. ככה היה, תמי הייתה איתי בשלוש הלידות,
ממש דודה
תמי, הוציאו אותה מאיפה שהייתה, דזיגנייטד לשלי, ושלפו את הילד שהייתה עם פעמיים חבל הטבור סביב הראש, ופעם אחת סביב הרגל. היא פשוט נקשרה, בגלל שהיא הסתובבה כל כך הרבה, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור בבטן, היא פשוט הסתבכה, ולא היה מקום הזה יותר, אז היא לא זזה. קודם כל הראו לי אותה, וראיתי שהיא צרכה, והיא הייתה אדומה, ולא כחולה, אפורה כזה, ידעתי, איכשהו ידעתי מיד שהיא בסדר. לא היה לי ספק לרגע שהיא בסדר. שאלנו בישב, איך נדע מתי נדע שהיא בסדר? אז מישהו אומר, אחד הרופאים מתלוטט, אמר, אולי בגיל 18 נדע, וגם אז לא בטוח שנדע.
וזה היה סיפור הלידה של משפחת וילף. תודה רבה להדס ששיתפה אותנו בסיפור שלה. תודה לאופיר לוקאי על העריכה. מיד נשמע מילים של סיכום מהדס, אבל לפני כן אני רוצה להזמין אתכן להקליט ולשמור עם בייבי סטורי את סיפור הלידה שלכן. צרי איתנו קשר ואנחנו נשמח להגיע אלייך עד הבית, לרעיין, להקליט, לערוך ולהגיש לך סיפור שתוכלי לשמור או לשתף עם כל מי שאת אוהבת. אנחנו סטורי, עם איי בסוף, ואנחנו נמצאים באתר שלנו וגם בפייסבוק ובאינסטגרם. ועכשיו חזרה להדס.
קודם כל כי אמהות זה החוויה הכי משמעותית שיש לנו בחיים.
לידה
עצמה. ולכן אנחנו גם מדברות על זה כל הזמן. ואני עובדת המון עם פורום של נשים, בסוף מגיעים לסיפור הלידה. ויש לי שתי בנות, גם אין את העברנו, מאוד מקווה לידות. וכן, זה איזשהו לגאסי שנשאר. זאת אומרת, אני יודעת איפה נולדתי, אני יודעת מה היה לפני, אני יודעת מה היה אחרי. אני יודעת שנולדתי בחורף ירושלמי עם שלג נוראי ובשערי צדק בשנת שמיטה. כל הדוסיות קיבלו פרחים מיובשים, ואמא שלי קיבלה זרם. כל מיני סיפורים כאלה שהם חלק מהפאזל של מי אנחנו, של מה הזהות שלנו, מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים. אני מספר את סיפור הלידה של הילד, אולי טיפה יותר פירוט כי הוא יותר ארוך, אבל באותה תדירות כמו שאני מספר את סיפור הלידה של אחרים. זאת אומרת, לא יעבור יום הולדת בלי שיש לו כל אחד מהם ישמע את הסיפור שלו.